הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות איסורי ביאה. פרק זה הוא הראשון משמונה פרקים שבהם עבר הרמב״ם בהרחבה את דיני תומת הנידה באיסורה לבעלה, וכן את דיני הזבה ודיני היולדת בתומתה ואיסורה לבעלה. בתחילת הפרק מבאר הרמב״ם את זמני התומה והאיסור של הנידה, הזבה והיולדת וטהרתם במקווה. אחר כך הוא מדבר על חזקת הטהרה של האישה, החשש לראיית דם בשעת התשמיש, הבדיקות לפני התשמיש ולאחריו, ודין הרואה דם בשעת התשמיש. פותח הרמב״ם בהלכה א', הנידה, אישה שראתה דם בזמן עידותה, שהוא העת הקבוע לראיית הדם, הרי אסורה בביאה כשאר כל העריות. והיינו שאין היא רק טמאה כדין כל הטמאים, כטממת וכיוצא בו, שאסורים להיכנס לבית המקדש ולאכול קודשים, אלא היא אסורה גם בבעילה אף לבעלה כערבה. והמערה בה שזו התחילת ביאה, בין שבא עליה כדרכה בדרך ביאתה, בין שבא עליה שלא כדרכה חייב קראת. והבת נאסרת מדין נידה אפילו הייתה קטנה בת 3 שנים ויום אחד, אך פחות מגיל זה אין ביאתה ביאה ולא שייך לומר שביאתה אסורה. והיא כשאר עריות קטנות שאסורות מגיל זה. והטעם שקטנה אסורה הוא, משום שהבת הקטנה מתאמה היא נטמת בתומת נידה ואפילו ביום לידתה. אך זהו דווקא לעניין תומת נידה, אך לעניין איסור ביה אינו חייב עליה עד שתהיה בת 3 שנים ויום אחד שתהיה ראויה לביה. ובת 10 ימים מיום לידתה מתאמה בזיווה, שתומת נידה היא כאמור כשרואה בעת שרגילה לראות, או כשרואה לראשונה. ותומת זיווה היא כשרואה דם בעת שאיננה רגילה לראות, וכאשר היא רואה 3 ימים רצופים, הרי זו זווה גמורה וצריכה ספירת 7 ימים נקיים. ועל כן צריך שיעברו לתינוקת 7 הימים הקבועים לנידתה, ולאחר סיום 7 הימים תראה 3 ימים רצופים דם, ואז בת 10 ימים היא תיקבע כזווה. אך גם בראייה אחת ביום השמיני הרי זווה קטנה שצריכה לשמור יום נקי אחד. בדבר זה למדו מפי השמועה ששמעו איש מפי איש ממשה רבינו שאין הפרש, הבדל וחילוק בין גדולה לקטנה לתומת נידות וזיוות, שכאמור תומת הנידה חלה תכף מיום לידתה והזיווה מגיל 10 ימים. הלכה ב' ואחד הבעל הנידה בכל 7 הימים ואפילו לא ראתה אלא ביום הראשון בלבד. וכאשר היא רואה דם פעם אחת ביום הראשון, הרי טמאה בכל 7 הימים אף אם שוב לא ראתה דם. כך שבעילת הנידה בכל 7 ימי נידתה יש לה את אותו דין כמו ביום הראשון כאשר היא ראתה את הדם. וכן אחד הבעל יולדת זכר הטמאה כנידה אף שלא ראתה דם בכל 7, בכל 7 הימים תכף לאחר שילדה זכר, שנאמר בתחילת פרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה 7 ימים כי מי נידה דבותה תטמא. או הבעל יולדת נקבה כל 14 יום משעת הלידה, שנאמר שם ואם נקבה תלד ותמה 2 שבועות כנידתה. או הבעל הזווה בכל ימי זובה, שהם 3 הימים שבהם היא רואה דם ברציפות שלו בעת נידתה, וכן הבעל עליה בכל ימי ספירתה, שמיום שפסקה לראות דם היא סופרת 7 ימים נקיים, ובכל הימים הללו היא טמאה. ודיני הטומאה הללו חלים על הנידה, הזווה או היולדת, בין אם הייתה שפחה כנענית שיש בה מקצת דיני ישראלית, בין שהייתה משוחררת שפחה שהשתחררה, שאז היא נעשית גיורת גמורה, הכל, דיינו הבעל אחת מכל אלו בימי טומאתה, חייב קראת, שרי נאמר בפרשת קדושים, ואיש אשר ישקע ותישא דווה, ונחרטו שניהם מקרב עמם. והכתוב ישבה זווה ויולדת לנידה. והמקור לכך שתומת הנידה אף אם ראתה רק ביום הראשון היא בכל 7 הימים, שהרי נאמר בנידה בפרשת מצורע 7 ימים תהיה בנידתה, ובזווה נאמר שם כל ימי זוב תומתה כי מי נידתה תהיה, שלא רק בימי זובה, אלא גם כל ימי תומתה, דיינו גם בימי הספירה לפני שנתארה מזובה, התמאה כנידה וממילא שחייבים גם קראת על ביאתה. וביולדת זכר הוא אומר כי מי נידה דבותה תטמא, וביולדת נקבה ותמה 2 שבועות כנידתה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' במה דברים אמורים שהטומאה תלויה בימים, שהנידת טמאה רק במשך שבעת הימים, והזבה בימי זובה וספירתה, ויולדת זכר שבוע ונקבה שבועיים ולאחר מכן הם טהורות, כשטבלה הנידה או הזבה או היולדת במי מקווה, במקום שמכונסים בו מים שאינם שאובים בידי אדם, והיא טבלה בו אחר הימים הספורים שסופרת לטהרתה. אבל נידה וזבה ויולדת שלא טבלו במי מקווה, הבעל אחת מהן אפילו אחר כמה שנים חייב קראת, שבימים הוא טבילה תלה כתוב את הארתן, שנאמר בפרשת מצורה, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרה, ורחצו במים. ומזה למדו החכמים בבניין אב לכל תמה, וכך גם לזבה נידה ויולדת, שהוא נותר בתומתו עד שיתבול גם כאשר תמו ימי תומתו, ובניין אב היא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, שדבר המפורש בתורה במקום אחד משמש יסוד ללמוד ממנו גם במקומות אחרים הדומים לו. הלכה ד', נשים מהמאה הגויים אין חייבים עליהם בביאתן מן התורה, לא משום נידה ולא משום זבה ולא משום יולדת. ובנוגע לדיני נידה וזבה נאמר בתורה דברו אל בני ישראל, ובנוגע לדיני יולדת דבר אל בני ישראל. אך חכמים גזרו על כל הגויים, בין זכרים ובין נקבות, שיהיו דיינו שיהיה דינם כזווים תמיד, בין ראו זיווה ובין לא ראו, לעניין טומאה וטהרה, וחכמים גזרו זאת כדי שלא יתערבו בהם. אבל אין ביאה בנוכרית אסורה משום זבה או נידה, אלא אם כן יחדה להיות עמו בקביעות, שאז הוא חייב עליה מדי רבנן משום נידה, שפחה, כותית וזונה. הלכה ה', כל דם שתראה היולדת לאחר שעברו שבעת ימי תומתה בתוך 33 יום שלאחר לידת זכר, ולאחר שעברו 14 ימי תומתה בתוך 66 יום שלאחר לידת נקבה, הוא הדם הנקרא בלשון חכמים דם תואר, שבנוגע לימים אלו נאמר בתורה תשב בדמי טהרה, שאין הדם הבא בזמן זה מטמא את האישה משום נידה או זבה. וכן אין אדם הבא בימים אלו מונע את האישה מבעלה, אלא תובל את היולדת אחר 7 ימי הטומאה ללידת זכר, ואחר 14 ימי הטומאה ללידת נקבה, ולאחר הטבילה משמשת מיטתה, שיכולה לקיים יחסי אישות עם בעלה, אף על פי שהאדם שוטט ויורד ממנה, שאין זה דם טומאה אלא דם תואר. הלכה ו', כל הטמאים חייבי טבילות כזב וזבה וטממת, טבילתן ביום, זמן טבילתם ביום האחרון של ספירתם, ואינם צריכים להמתין עד הערב. חוץ מנידה ויולדת שטבילתן דווקא בלילה, שלאחר סיום ימי תומתן, שהרי הוא הכתוב אומר בנידה בפרשת מצורה, 7 ימים תהיה בנידתה, ומהלשון תהיה משמע שהשבעה ימים כולן עומדת בתומת נידה ואינה תובלת בהם, אלא רק לאחריהם בליל השמיני. וכן יולדת זכר שטמאה 7 ימים הרי היא תובלת בליל השמיני, וכן יולדת נקבה שטמאה 14 יום תובלת בליל 15, והטעם שטובלת רק בלילה שלאחר סיום ימי תומתה, בשונה כאמור משאר הטמאים חוץ מנידה, שהרי דיני תומת וטהרת היולדת הם כדיני תומת וטהרת הנידה, כמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בהלכה ב' שהפסוק משווה תומת היולדת לנידה. ואף שבאותה הלכה מביא הרמב״ם שהפסוג המשווה תומת הזבה לנידה, הרי בזבה נאמר וספרה לה 7 ימים ואחר תיתר, כיוון שספרה תיתר שיכולה להיתאר על ידי טבילה, ובתחילת היום השביעי היא כבר סופרת. הלכה זין, ואם נתאחרה והתעכבה הנידה או היולדת ימים רבים אחר שנגמרו ימי ספירתה ועדיין לא טבלה, כשתטבול, הרי אף שמהתורה יכולה לטבול גם ביום, שאין עניין שתטבול בלילה דווקא, אלא לאחר שנסתיימו ימי ספירתה, שההזדמנות הראשונה לאחריהם היא בלילה. מכל מקום גזרו החכמים, שאף כשהיא תובלת לאחר ימים רבים, לא תטבול אלא בלילה, מפני שאם תטבול ביום, אנו חוששים, שמא אירוע ואיתו, ותבוא נידה אחרת לטבול ביום השביעי, שהרי ראתה נידה תובלת ביום, ותסבור בטעות שאפשר לטבול גם ביום השביעי. הלכה ח', הייתה חולה ואינה יכולה לטבול בלילה מחמת חוליה, או שהיה מקום הטבילה רחוק ואין אנשים יכולות להגיע לאותו מקום ולחזור בלילה מפני הליסטים השודדים, או מפני הצינה, הקור, או מפני שנועלין שערי המדינה, שנועלין את שערי העיר בלילה, והיא לא תוכל לחזור בלילה לאחר הטבילה לביתה, הרי זה תובלת לכתחילה ביום השמיני, או בימים שלאחריו ביום. מכיוון שמהתורה, לאחר שתמו ימי ספירתה, עולה להטבילה גם גם ביום, וכשאינה יכולה לטבול בלילה לא גזרו חכמים. על אחת עת, כל אנשים שיש להן וסת, דיינו זמן קבוע לראות בו דם, הרי שלא בשעת וסתן, הן בחזקת טהרה לבעלן. עד שתאמר לו האישה לבעלה, תמאה אני, שראיתי דם ונתמתי, או עד שתוחזק נידה בשכנותיה, שידעו שכנותיה שהיא נידה, כגון שלבשה את הבגדים המיוחדים לשעת נידתה. הלך בעלה למדינה אחרת והניחה תאורה, שכאשר הוא יצא לכיוון המדינה האחרת, היא הייתה תאורה, לכשיבוא הבעל, אינו צריך לשאול על אשתו עם תאורה היא, ואפילו בא ומצא הישנה, שבאופן זה אין לומר שאילו הייתה תמאה, הייתה אומרת לו שתמאה היא, הרי זה בעלה, מותר לו לבוא עליה שלא בעונת וסתה, משום שכאמור בזמן זה היא בחזקת תארה. הדין הוא שאסור לבוא על אישה ישנה אף כשהיא תאורה, אלא מדובר כשהיא ערה קצת, אלא שאינה ערנית כל כך כדי שתוכל לומר לו אם תמאה היא או תאורה. ואינו חושש שמנידה היא משום שכאמור יש לה חזקת תארה, אך בסמוך לעונת וסתה אסור לו לבוא עליה. וכל זה באישה שיש לה וסת קבוע, אבל אם אין לה וסת קבוע, אין הוא יכול לבוא עליה ללא שישאל אותה, משום שאין לה חזקת תארה ויש לחשוש שמראת אדם. ואם כשיצא הבעל היא ניחה או הניח את אשתו נידה, אסורה לו כשיחזור ואפילו שלא בעונת וסתה, עד שתאמר לו תאורה אני שטבלתי לנידותי. וכן גם שניתרה לכל תומה שהייתה מאז, ומכיוון שהיא ניחה בחזקת תמאה, הוא צריך לברר שניתרה מכל תומה אפשרית. הלכה יהוד, האישה שאמרה לבעלה תמאה אני, וחזרה ואמרה באמת תאורה אני, ודרך שחוק והטל דיינו ועיתול אמרתי לך תחילה תמאה אני, אינה נאמנת לומר שהיא תאורה, משום שכאשר היא אמרה שהיא תמאה, היא קיבלה דין של תמאה מהדין דשוויה הנפשה חתיכה דייסורה, שהיא אסרה את עצמה, ולפיכך שוב אינה נאמנת לחזור בה ולומר שהיא תאורה. ואם נתנה מטלה, דיינו הסבר וטעם לדבריה שחוזרת בעתה, ומדוע אמרה בתחילה תמאה אני, נאמנת והיא תאורה. כיצד היא המטלה, כגון שטבעה בעלה לביה ואחותו או אמו של בעלה אמה בחצר, ואמרה לו בשעה שטבעה תמאה אני, ואחר כך חזרה ואמרה, באמת תאורה אני, ולא אמרתי לך תמאה, אלא מפני אחותך או אמך, שמאירו אותנו בשעת מעשה, הרי זו נאמנת, שרי נתנה טעם סביר למה שאמרה תחילה תמאה אני. וכן כל כיוצא בזה, שהיא נתנה מטלה סבירה לכך שהיא אמרה קודם שהיא תמאה, הרי נאמנת לומר שבאמת היא תאורה. הלכה י' היה משמש עם אשתו התאורה, ותוך כדי כך אמרה לא נתמתי עתה, כיוון שהרגישה שיצא ממנה דם, לא יפרוש ממנה מיד והוא בקישויו, קודם שימות האיבר, כיוון שענה לו ביציאתו משם, כביאתו כניסתו לשם, ואם פירש ממנה והוא עומד בקישויו, חייב קרת כמו שבעל נידה, דגם יציאתו נחשבת לביה. והוא הדין בשאר הריות שנודע לו שנרווה עליו תוך כדי הביאה שלא יצא בקישויו, אלא כיצד יעשה אם נודע לו כן, נועד ציפורני רגליו בקרקע ושוהה ואינו מזדעזע שאינו זז עד שימות העבר ואחר כך נשמט ממנה. הלכה י' ב' ואסור לו לאדם לבוא על אשתו סמוך לזמן הקבוע לבסתה, דהיינו הזמן הקבוע לראיית הדם שלה באם יש לה זמן קבוע, שמה תראה דם בשעת תשמיש ויצא שיבל את הנידה, שנאמר בפרשת מצורע, והיזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולמדו מכך חכמים שיש להזהיר ולהפריש את בני ישראל מחשש טומאה ואיסור, דהיינו עוד קודם שראתה דם. ובאמת האיסור הוא מדרבנן, אלא שחכמים נסמכו על מה שהתורה אמרה והיזרתם את בני ישראל מטומאתם, שדבר זה נאמר לחכמים להפריש אותם עוד לפני שהגיעה הטומאה. וכמה שיעור הזמן שאסור לו לבוא עליה, אם היה דרכה של האישה לראות דם ביום, אסור לשמש מתחילת היום, שכל היום הוא עונת וסתה, ואם היה דרכה לראות בלילה, אסור לשמש מתחילת הלילה, שכל הלילה היא עונת וסתה. הלכה י' ג' עבר וסתה הזמן הקבוע שרואה בו ולא ראת האדם מותרת לשמש אחר שתעבור עונת הווסת. כיצד היה דרכה לראות בשש שעות ביום לאחר שעברו שש שעות מזריחת השמש, הרי אסורה היא לשמש מתחילת היום מהזריחת השמש, עברו שש שעות ביום שזהו זמן וסתה ולא ראת האדם, עדיין אסורה היא לשמש עמו עד לערב עד לשקיעת החמה, שהזמן הזה שמזריחת השמש ועד שקיעתה נקרא עונת יום, וכל אותו היום הוא זמן עונת וסתה. וכן אם היה דרכה לראות בשש שעות בלילה, לאחר שעברו שש שעות משקיעת החמה, ועברו שש שעות ולא ראתה, אסורה לשמש עד שתזרח השמש, שזמן זה שמשקיעת החמה ועד זריחתה למחורת נקראת עונת הלילה, וכל הלילה הוא עונת וסתה שאסורה בו בתשמיש. ואף שיחולו בדבר שינויים בין החורף לבין הקיץ, שבחורף היום הוא הרבה יותר קצר מהקיץ, והלילה הרבה יותר ארוך מאשר בקיץ, הרי ענייני הווסת תלויים במהלכי החמה והלבנה, ולפיכך עונה נקבעת מזריחת השמש ועד שקיעתה, ומשקיעתה ועד זריחתה. הלכה י' דרך מנהג ורגילות בני ישראל ובנות ישראל לעולם, דיינו אפילו אם יש לה וסת קבוע, לבדוק עצמם אחר התשמיש. וכיצד דרך בדיקה זו מקנח האיש עצמו במטלית נכונה, דיינו מוכנה ומיוחדת לו, ומקנחת האישה עצמה במטלית נכונה, דיינו מוכנה ומיוחדת לה, ורואין בהן, באותה מטליות הם בודקים את עצמם. והטעם שבודקים את עצמם לאחר התשמיש, שמה ראת האדם בישת תשמיש ונטמעה, שלפעמים מחמת התשמיש היא רואה אדם. ויש לאיש, דיינו שמותר לכתחילה לאיש, להניח לאשתו שתבדוק אם נמצא אדם במטלית שלו, שמתוך שנאמנת על המטלית שלה, לומר אם נמצא בדם, נאמנת גם על המטלית שלו. הלכה תתווה, בגדים אלו שלמדנו בהלכה הקודמת שמקנחין בהן, צריכין שיהיו של פשטן, שאורך ונוח לבדיקה זו. שחקים, דיינו שחוקים ורקים, שמתוך שהם ישנים הבדיקה בהם נוחה, ולבנים כדי שיראה עליהם אדם. וכך גם כל דבר רך ולבן, כמו צמר נקי ורך, אפשר לבדוק בו. והם הנקראים בלשון חכמים, עדים בעניין זה, שהרי הם עדים עם הידם. והבגד שמקנח בו הוא נקרא עד שלו, והבגד שמקנחת היא בו נקרא עד שלה. הלכת את זין, הנשים הצנועות, דיינו הקשרות והמדקדקות בהלכה, אין משמשות עם בעליהן עד שיבדקו את עצמן בעד נקי, גם בתחילה קודם התשמיש מלבד הבדיקה שאחר התשמיש. דאף שיש להם וסת קבוע ושלא בישת וסתן הם מחזקת הערה, מכל מקום הן מדקדקות לוודא שהן תאורות. וכל אישה שאין לה וסת קבוע, אלא רואה בזמנים שונים שאינם קבועים, אסורה לשמש עד שתבדוק תחילה אם ראתה, שהרי בכל עת ייתכן שראתה אדם ונטמעה ואסורה בתשמיש. לפיכך היא משמשת בשני עדים של בדיקה, עד אחד לפני התשמיש ועד אחד לאחר התשמיש, כמו כל אישה שלמדנו בהלכה י' שדרך בני ישראל ובנות ישראל הקשרים לבדוק את עצמם. ואינה משתמשת בעד הבדיקה שלפני התשמיש, לאחר שהוא יצא נקי גם לבדיקה שלאחר התשמיש, משום שהוא נעשה מתונף בבדיקה וקשה לבדוק בו. אבל אישה שיש לה וסת קבוע אינה צריכה לבדוק את עצמה בעד לפני תשמיש, כאשר היא משמשת שלא בעת וסתה שבחזקת טהרה, אלא משום צניות שזוהי חומרה מיוחדת כאמור בתחילת ההלכה. אבל אחר תשמיש הכל, הצנועות ושאינן צנועות צריכין שני עדים, אחד לו לבעל ואחד לה לאישה. אפילו מעוברת שחזקתה שאינה רואה דם, ומניקה שאף היא אינה רואה דם, וזקנה שפסקה לראות דם, וקטנה שעדיין לא החלה לראות דם נידה בקביעות, אף שארבע נשים אלו אינן רגילות לראות דם, מכל מקום לא תשמש אף אחת מאלו, אלא בשני עדים לאחר התשמיש אחד לו ואחד לה. אבל בתולה, אישה שלא נבלה לעולם ולא ראתה אדם מימיה, והאדם שיוצא ממנה בישת הבעילה הוא דם בתולים שאינו מתמה. וכן יושבת על דם תואר, שהיא יולדת כל 33 יום לזכר ו-66 יום לנקבה, שהאדם שהיא רואה בימים אלו הוא טהור, אינה צריכה בדיקה בעידים כלל, שהרי אף כאשר אדם שוטט, דיינו זורם ויוצא ממנה, אין היא נתמת כלל מחמת אדם, ואם כן אין שום טעם שתבדוק את עצמה האם יש לה דם. ולסיכום, לשיטת הרמב״ם, לאחר התשמיש, כל בעל ואישה צריכים לבדוק את עצמם, ולפני התשמיש, באם אין לה וסת קבוע, היא צריכה לבדוק את עצמה, באם יש לה וסת קבוע, מעיקר הדין היא לא צריכה לבדוק את עצמה, והצנועות בודקות את עצמן, חוץ מבטולה ויושבת על דם תואר שאינה צריכה בדיקה כלל. אך הרמב״ן סובר שאישה שיש לה וסת קבוע אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני התשמיש ולא לאחריו. ואישה שאין לה וסת קבוע, הרי רק בשלושת הפעמים הראשונות שמשמשת, היא צריכה בדיקה לפני התשמיש, ולאחר התשמיש שניהם צריכים בדיקה באותם שלוש פעמים ראשונות, ולאחר שלושת הפעמים הראשונות היא מותרת לשמש ללא בדיקה בין לפני התשמיש ובין לאחריו. ובשולחן ערוך הביא את שתי הדעות, אך הביא בתחילה את שיטת הרמב״ן כסתם, ונראה שהוא פוסק כהרמב״ן, וכך מקובל למעשה. הלכה יוצאין, המשמש מיטתו פעמים רבות באותו לילה. הרי האיש והאישה אינן צריכים לבדוק את שני העדים שלהן אם יש בהם דם על כל ביה וביה. משום שבאים יש לבסת קבוע, הרי בחזקת תארה, ובאים לה, הרי בדקה את עצמה לפני התשמיש הראשון, ומצאה שהיא תאורה, וראיית הדם מחמת התשמיש אינה מצויה, והתרחה בבדיקה בלילה לאחר כל ביה מרובה. אלא מקנח האיש בעת שלו, והיא בעת שלה אחר כל ביה וביה של כל הלילה. ולמחר ביום יבדקו האיש והאישה את העדים. אם נמצא אדם על עד שלו או על עד שלה, הרי זאת טמאה אשר יצא ממנה דם. ואם שימשה האישה מיטתה וכינחה עצמה בעד לאחר התשמיש, ולא בדקה אותו, ועבד העד שלה, הרי לא תשמש אישה זו עם בעלה פעם שנייה, עד שתבדוק עצמה בעד אחר תחילה קודם שתשמש, שם אדם היה על העד שעבד. דהרי כל אישה בודקת את עצמה לאחר התשמיש, ומכיוון שעבד העד, הרי כאילו לא בדקה עדיין את עצמה. הלכה י"ח, הניחה האישה את העד אחר שכינחה בו תחת הקר או תחת הכסת, שהיא כרית שמניחים אותה תחת הגב כדי להישען עליה, ולפירוש אחר זו היא סמיכה. וכשבדקה את העד למחרת נמצא עליו דם, אם היה דם משוך, דיינו כתם דם ארוך ונמרח שאינו עגול טמאה, מכיוון שחזקתו שבא מן הכינוח שכך יצורתו כשמקנחים. ואם היה דם עגול, שזהו כתם בצורת עיגול, תאורה, שאין זה דם כינוח, אלא ודאי דם האכולת, דיינו כינה שנהרגה תחת הקר או הכסת הוא. אך זהו רק בכתם קטן, אך אם הכתם העגול גדול יותר מכגריס, הרי טמאה שבוודאי אין זה ממאכולת. וכן אם הניחה אותו בסל וכדומה שאין דרך שיתמאך, הרי אף בעגול זהו בוודאי דם כינוח והטמאה. הלכה יוטט, כינחה האישה עצמה בעד הבדוק לה, שבדקה אותו קודם הכינוח לוודא שאין עליו דם, ותחתו היא דחקה אותו בכוח בעיריכה, ולמחר כאשר היא בדקה אותו נמצא עליו דם, הרי זאת מאה, והן אומרים שמה כשתחה אותו בעיריכה נהרגה מהאכולת שהייתה שם, וזהו הדם הנמצא על העד. ואף אם הוא כתם קטן ועגול, משום שאין המאכולת מצויה כל כך בעיריכה. ואם כינחה עצמה בעד שאינו בדוק לה, שלא בדקה אותו קודם הכינוח, ולא ידע אם היה עליו דם קודם שתקנח בו או לא היה, ואחר שכינחה בו נמצא עליו דם, אם היה אדם גדול כגריס, שהוא גרעין של פול ועוד ויותר מגודל זה, הרי זו נידע, כיוון שדם בכמות גדולה כזו אינו יוצא מגופה של מאכולת. היה פחות מכאן תאורה שתולים להקל שאינו אלא מן המאכולת שנהרגה עליו קודם שבדקה בו. דיינו שאם הבגד היה בדוק, הרי אף אם הדם הנמצא עליו הוא בצורה עגולה והוא קטן יותר מכגריס, הרי מכיוון שאין מאכולת מצויה שם אנו מתמים אותה. אך באם הבגד לא היה בדוק, הרי רק אם הדם הוא גדול יותר מכגריס, שזהו למעלה מגודל של דם האכולת, אנו מתמים אותה, אך אם הוא קטן יותר, אנו תולים שעוד לפני שכינחה את עצמה נהרגה בו מאכולת. הלכה חף, מי שראתה דם בישת התשמיש פעם אחת, הרי זו מותרת לשמש כשתיתר פעם שנייה. דיינו שלאחר שתיתר מראייה זו, היא יכולה לשמש בפעם הבאה, ואם ראתה דם בפעם השנייה, משמשת מותרת לשמש פעם שלישית. אך אם ראתה דם גם בפעם השלישית, הרי זו אסורה לשמש עם הבעל הזה לעולם, משום שחזקתה לראות דם מחמת תשמיש עם בעל זה. שכן הוא הכלל בדיני התורה שכאשר דבר קורה שלוש פעמים, הרי זו הוכחה שאין זה מקרי אלא חזקתו בכך. ולפיכך אסורה לשמש עם הבעל הזה לעולם, שהרי הדבר יביא לכך שישמשו כאשר היא נידה, והוא חייב לגרשה. במה דברים אמורים, כשלא היה שם כשר ראתה, דבר כלשהו לתלות בו, דיינו להניח שראתה מחמתו, אבל אם שימשה באחת מפעמים אלו או בכל הפעמים, סמוך לבסתה, תולה מה שראתה בבסת, אכן חזקתה לראות דם בכל תשמיש. וכן אם הייתה במכה באותו מקום, תולה את ראיית הדם במכה. ואם היה צבע ומראה דם הקטה שונה מצבע ומראה הדם שתראה בעת התשמיש, אינה תולה במכה, כיוון שבוודאי לא בא הדם עם הקטה. ונאמנת אישה לומר, מכה יש לי בתוך המקור, דיינו באותו מקום, שממנה מהמכה הדם יוצא, ותהיה מותרת לבעלה על ידי עדותה, ואף על פי שהדם יוצא מן המקור בשעת השמיש, שהרי דם מכה, אף אם הוא באותו מקום, איננו מטמא כלל. הלכה חפה לאף, מי שראת האדם בשעת השמיש, פעם ראשונה או שנייה או שלישית, ואין שם דבר לתלות בו את הראייה, שהרי היא אסורה על בעלה לעולם, הרי זאת תתגרש מבעלה זה, ומותרת להינשא לשני, מכיוון שתולים שהוחזקה לראות דם מחמת תשמיש רק מבעל זה. נישאת לשני וראתה אדם כך כמו אצל הבעל הראשון בשעת השמיש, שלוש פעמים הרי זאת התגרש ומותרת להינשא לשלישי. נישאת לשלישי וראתה אדם כך בשעת השמיש פעם ראשונה ושנייה ושלישית, הרי זאת התגרש ואסורה להינשא לרביעי, שכאמור לאחר שלוש פעמים, הרי זו הוכחה שאין הדבר מקרי וקשור לבעל כזה או אחר, אלא היא הוחזקה שיש לכל איש שרואה מחמת השמיש, ולפיכך היא אסורה בנישואין לכל אדם, שהרי כשתשמש עמו הם יעברו על איסור נידה. ועומדת באיסורה זה להינשא לכל, עד שתברי מחולי זה, שתדע שנתרפא ושוב אינה רואה דם מחמת השמיש, וכפי שיבואר בהלכה הבאה. הלכה חבית, כיצד בודקת עצמה אישה הזו שהוחזקה לראות דם מחמת השמיש, לידיים נתרפאת או לא נתרפאת, שרי אסור לה להינשא, ואם כן איננה יכולה לשמש וכך לבדוק את עצמה? מביאה שפופרת של עבר, דיינו צינור של עופרת שהוא חלק ואינו שורט, ופיה של השפופרת רצוף לתוכה, דיינו כפוף כלפי פנים, וכך תהיה השפופרת חלקה מבחוץ ולא תסרט הבשר. ומכנסת את השפופרת לאותו מקום עד מקום שיכולה להכניס אליו, ומכנסת בתוך השפופרת מכחול, דיינו מקל דק וארוך, ומוך, דיינו צמר גפן לבן ונקי מונח על ראשו של המכחול, ודופקת אותו את המכחול עד שיגיע המוך שבקצהו לצוואר הרחם, פתח הרחם שהוא המקור שממנו יוצא הדם, ומוציאה את המוך, אם נמצא דם על ראש המוך, בידוע, דיינו ברור וודאי הדבר שהדם שהיא רואה בשעת השמיש בא מן המקור, והרי התמאה, שהרי הדם הבא מאותו מקום הוא הדם המתמא, ואם לא נמצא על המוך כלום, בידוע שהדם שרואה בעת התשמיש הוא מדוחק הצדדין, ותאוראי, משום שדם זה, דם הקאו, הוא מותר את מעטה להינשא לאחרים, ולשמש עמם גם אם תראה דם בשעת התשמיש, כמו שביארנו בהלכות אישות, ולשיטת הרמב״ם בדיקה זו מועילה רק שתוכל להינשא לאחרים. אכן היא מועילה כדי שתוכל להישאר עם בעלה שראתה אצלו דם שלוש פעמים. ואנו מחייבים אותו לגרשה מחשש שמא יבוא עליה קודם הבדיקה. ואף לאחר שגירשה ועשתה את הבדיקה, אסרו עליו חכמים לנושא שוב, מחשש שמא תבדוק ותנסה לאחר, ובעלה הראשון ישקר ויאמר, אילו הייתי יודע שיכולה להתרפא, לא הייתי מגרשה, ויוציא לה שנישואיה לשני בטלים. אך הרמב"ן חולק וסובר שהבדיקה מועילה לה גם כדי שלא תצטרך להתגרש מבעלה הראשון. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.